שלום לכם, אתם על The Insiders מבית שיבולת, ואני איתמר רועי. בפרקים הקודמים שעשינו על פחמן, זה גם חצי הזמנה שתסתכלו אחורה, גם על הפרק עם עדי גמליאל, וגם על הפרק עם איציק שחר. אנחנו דיברנו בעיקר על למה זה חשוב, ואיך אפשר להפחית את פליטות הפחמן. בפרק היום, אנחנו מציעים ממש אלטרנטיבה שלטונית. חלופה של ממש לשלטון הפחמני. תעשו הרבה כבוד, תגידו שלום למימן. בסבירות לא רעה, מימן זה העתיד. למה מימן הוא העתיד? כי ברגע שמגיעים אליו, זה נשמע קצת עמום, אבל בפרק הזה אני מאמין שתבינו יותר. בכל מקרה, ברגע שמגיעים אליו ועושים בו שימוש כתחליף דלק לרכב, יש כבר דוגמה כזאת ועוד, הוא לא מהווה איום סביבתי כמו הפחמן, אלא להפך. אבל הדרך להגיע אל המימן, להפיק אותו, זו דרך שיכולה להיות מזהמת באופן שלא שווה את כל התרחה, ועל כן יש לא מעט יזמים, כמו שאתם יכולים להניח לעצמכם הם ישראלים, כן? שמנסים לייעל, לטייב, להוזיל את הדרך שבאמצעותם מפיקים מימן ירוק. כלומר, מימן שהדרך להגיע אליו הייתה באמצעות אנרגיה מתחדשת. דיברתי קצת צינית, זה נשמע קצת מורכב. תקשיבו שוב, זה לא באמת. וגם, בכל מקרה, תישארו איתנו עד סוף הפרק, אתם תבינו הכל. עורך דין גלית אופר שלנו, וליאור שמואלי, שהוא מומחה לכלכלת אנרגיה וסביבה, דירקטור בדור כימיקלים, שניהם ביחד, יסייעו לנו להבין בזה יותר. שלום.
היי.
מה העניינים?
אהלן.
אתה אורח, אנחנו, בדרך כלל אנחנו מכבדים אורחים, היום אנחנו נתחיל דווקא עם מבט בית.
בשמחה רבה.
אני צריך גלית שתעשי לי את הקישור, אוקיי?
כן.
של, עשינו שני פרקים, על פליטות פחמן. למה אנחנו מתכנסים היום לדבר על מימן?
קודם כל, כי זה טוב שאחרי כל כך הרבה שחור שעשינו, אז גם נעשה קצת תקווה. ומימן הוא סוג של תקווה, וסוג של אלטרנטיבה, כמו שאמרת, פוטנציאל, הרבה דברים טובים. אבל באמת, בשביל לעשות את התקציר הפרקים הקודמים, אז אנחנו בעצם בסיטואציה של עולם הולך ונעלם של דלקים פוסילים, דלקים, דלקי מאובנים, נפט, פחם, כל מה שמופק מדלקים מאובנים, גז, גם דלק מאובן, במובן הזה שהוא מופק מחומרים מתכלים, ומשאבים שהולכים ונעלמים. ולכן אנחנו מחפשים להם תחליפים, קודם כל תחליפים של אנרגיות מתחדשות, ודבר שני, אנחנו מחפשים דרך לצמצם את, זאת אומרת, להשתמש בחומרים שבהם תהיה פחות פליטה של גזי חממה, כי גזי החממה שנפלטים בקצב הולך וגובר בעקבות המהפכה התעשייתית, מביאים לכך שאנחנו חווים שינויי אקלים בצורה הולכת וגוברת, לא רק התחממות, אלא גם מזג אוויר קיצוני, סופות, ועוד רעות חולות אחרות, הצפות, שיטפונות, עליית פני הים. עד כאן ההפחדות. אז למה מימן? בשביל זה הבאנו את ליאור שמואלי שיסביר, אבל בגדול, מימן הוא אחד מה שאנחנו אומרים, הדלקים החלופיים, שמאפשרים לנו בעצם, זה, תכף הוא יסביר, אבל זה גז שמאפשר לנו, גם להשתמש במקור אנרגיה שאיננו פולט פחמן, וגם לשמש כאלמנט או מרחב אגירה. שזאת אחת הבעיות הגדולות בתחום של אנרגיות מתחדשות. אליך.
רגע, אליך חנוך, שנייה. ליאור שמואלי נתן לנו פרט טריוויה מדהים, שאני רוצה, גם אנחנו נעשה אותו טיזר, הנה אני אומר לכם, אנחנו טיזר, 50% בצוהרי היום, לא מזמן, מהאנרגיה שלנו, אוקיי? הגיע מאנרגיה מתחדשת. כלומר, זה אתה אמרת לי.
נכון.
כלומר, אוקיי? אפרופו מה שאת אומרת על הגירה, ולאן הכיוון והמשבר, וכל הדברים שאנחנו מדברים, שמעתי את זה, ונפערו לסתותיי. למה? כי כאילו, אתה רואה, זה קורה. 50% מהצריכת אנרגיה שלנו, אנחנו מדינה שצריכת הרבה אנרגיה, ו50 הגיע מהשמש.
אז בוא, אני אתן לך מצד אחד תקווה, ומצד שני גם אילוץ, שקצת יוריד אותך חזרה לקרקע, ויסגור לך את העסק.
לקרקע אני יורד מהר.
אז אני בכלל, אני טוב בלהוריד אנשים לקרקע, כי אני מציאותי, וזה נכון. היה צירוף נסיבות לפני כשבועיים שלושה, בחודש מרץ, במהלך חודש מרץ האחרון, שלמעשה, במהלך הצהריים, סך הכל מתקני האנרגיה המתחדשת בישראל מהווים כהיום 11% מסך כושר הייצור של רשת החשמל בישראל.
אוקיי.
נגיד רשת החשמל היא בערך 15,000 מגוואט, אז נכון להיום כ-11-12% זה אנרגיה מתחדשת. במהלך, ושוב, אבל היום רשת החשמל היא מנוהלת. זאת אומרת, אני יכול, מנהל המערכת, חברת נוגה, יכולה לנווט איזה מקור אנרגיה לספק. ובמהלך חודש מרץ, באחד הימים, היה סיטואציה, חודש מרץ אגב הוא לא חודש של סיעי ביקוש, אנחנו לא מדברים על הקיץ שיש מלא מזגנים, אז העוצמת ביקוש, וגם לא מדברים על החורף שצריך הרבה חימום, אז אנחנו בתקופת ביניים כזה, ובצהריים שהיה שמש, מתקני האנרגיה סיפקו 50% מסך הצריכה. זאת אומרת, ובאמת, אפשר היה להוריד את הצריכה או את הייצור של חשמל קונבנציונלי, מגז טבעי, מפחם וכו, אבל זה היה נקודה רגעית. מה שזה כן אבל העיד, ופה אני רוצה להוריד לך לקרקע, וזה מתקשר גם לנושא שלנו של המימן, זה שאם היה יותר, נגיד היה 20% אנרגיה מתחדשת, אז לא ניתן היה להשתמש בכל אנרגיה מתחדשת. היית צריך איכשהו לאגור אותה, ולהשתמש בה במועד אחר. כי חשמל הוא לא משהו ש... כאילו, אתה צריך אותו כאן ועכשיו, אתה לא יכול לשמור ואחר כך לספק, אתה צריך לשמור אותו בסוללות או באגירה. זאת אומרת, אז מצד אחד זה באמת הראה שהמשק הישראלי קלט 50% מהאנרגיה המתחדשת, מצד שני הוא אמר, רגע, אם אני אגדיל את האנרגיה המתחדשת, אני לא יוכל לספק את כל הצרכים, נגיד יהיה לי 20%, אני לא צריך לספק 110, כי לאן זה ילך? זאת אומרת, זה כן שם את הדגש על הצורך במתקני הגירה, לאגור את האנרגיה, את החשמל שמיוצר מהמתקני אנרגיה המתחדשת הסולריים, ולהשתמש בו במועד אחר, מאוחר יותר, בערב, בקיץ, וכאן אגב נכנס המימן, שהוא יכול לשמש כאמצעי לאגירת אנרגיה גם.
אוקיי, עכשיו למה זה מעניין? ופה אני עושה לך רגע את ההולכה לכיוון המימן. המימן הוא יסוד. נכון? אתה תכף תסביר לנו זה. השמש אמנם אינה יסוד בטבלת היסודות הכימיים של מנדלייב, אבל היא גם ניתנה לנו מהטבע. למה בעצם אתה משכנע אותי, או תכף תשכנע אותי, שאנחנו צריכים לתרוח ולעבוד קשה, לנסות ולהפיק מימן, אוקיי? להוציא הרבה כסף, לנסות לטייב את התהליך, שהוא יהיה יותר ירוק, שהוא יהיה פחות מזיק וכאלה, בזמן שיש לנו פה את השמש, שאנחנו רואים כבר שאנחנו לומדים יותר טוב להשתמש בה, ואם אנחנו נטייב את מתקני ההגירה שלנו, ונשפר את התהליך שכבר יצא לדרך, אז יאללה, בוא נלך עם השמש. למה אני צריך לעבוד קשה בלהפיק מימן?
אז אני רוצה רגע להגיד משהו, כי אתה ייחסת לי פה משהו שאני בעד המימן, וזה נכון. אבל אני לא רק בעד המימן.
לא, אנחנו, הפרק הוא בעד המימן.
הפרק בעד המימן, ואני חסיד של מימן. אני רוצה להגיד שבאנרגיה, אחד הביטויים בעיניי הכי חשובים, זה גיוון. אוקיי? צריך לגוון את מקורות האנרגיה. גם מהשמש, גם ממימן, גם מרוח, גם ממים, גם מגז. אתה צריך להשתמך על מגוון מקורות, כי אחד מפצה על השני. אוקיי? ולכן, נגיד אתה אומר, למה לא לשים עוד אנרגיה, כאילו יש לנו את מקור האנרגיה האינסופי, זה השמש, אבל כשאני הסתכלתי אתמול בלילה, לא הייתה שמש, ועכשיו קצת, אנחנו באנו לפה, יש את טפטף קצת, אז השמש קצת ירדה, והמשק, או אני צורך חשמל, למעשה הציבור צורך חשמל, ואולי זה קצת ביקורת, אבל הוא צורך בלי חשבון, מתי שהוא רוצה, הוא מפעיל, מתי שהוא רוצה, הוא סוגר. אז יש גם אגב ניהול ביקוש, אבל זה נושא אחר. אבל אני רוצה תמיד שיהיה לי, שאני פותח את המתג, שיהיה לי חשמל. ופה נכנס כל השילובים שאחד אחד מפצה על השני. עכשיו השמש, אתה צודק, אפשר לייצר אנרגיה משמש, לשמור אותה בסוללה ולספק נגיד בלילה. לא משנה שבדרך יש לי הרבה עיבודי אנרגיה, כי שאני לוקח אנרגיה וממיר אותה מהשמש לחשמל, ואת החשמל הזה אני לא משתמש, אני שם בסוללה, ואז אני פורק את הסוללה בזמן שאני רוצה, יש לי הרבה עיבודי אנרגיה, אוקיי? אני גם רוצה, כאילו אסור גם לשכוח שגם הסוללות, זה משאב סופי, אוקיי? כי הוא מורכב ממתכות נדירות, כשמם כן הם, שנמצאות אגב במדינות לא ידידותיות, ואני צריך תמיד לייבא אותם, ואני תלוי בהם, ויש להם בעיה סביבתית באורך, בתום החיים שלהם, אז אנרגיה, שמש, שמשתמשים בה, ואם לא, אני עובר אותה לסוללות, זה פתרון אחד, אבל יש עוד פתרונות.
אוקיי, גלית. למעשה, אוקיי, את דוקטרינת אופר לענייני האנרגיה המתחדשת בפודקאסט הזה, אוקיי, עשינו פרק עם שני פרקים, עם על אנרגיה מתחדשת בזמנות עם אופר ינאי ועוד, עשינו באמת, תסבירי לי רגע על הגיוון, איך זה עובד במקומות אחרים בעולם, מה המדינה נותנת, עוזרת לנו כדי שבאמת אנחנו נגוון את המקורות האלה, למה בעצם בכלל שנגוון, הרי אנחנו לא כל כך טובים במה שיש לנו, אז אנחנו פותחים בעולמות האנרגיה המתחדשת, כפי שכבר הבנו, אז אנחנו פותחים את זה לעוד זה, והאם המדינה בכלל מקדמת את זה, עוזרת לו כיזם, כמנהל, כמישהו שיש לו רעיונות בתחום, לייצר ערך מוסף ממימן.
טוב, אז קודם כל אני אגיד ככה, אנחנו בפרק של מימן, אני לא רוצה להתפרס יותר מדי, אבל קורים דברים במשק האנרגיה ובתחום האנרגיה בישראל, קורים דברים. אז דווקא מימן לא משקף את כל היתר, מכיוון שזה תחום שעוד יש בו הרבה למידה. וגם הרגולטור ככה עוד מתלבט מה לעשות עם זה. עכשיו ממש לפני חודשיים, נדמה לי, סגרו את ה-request for information, בקשת מידע של משרד האנרגיה בתחום של המימן, הם פשוט הוציאו כזה מין RFI לציבור, ושאלו מה יש לכם ללמד אותנו, או להגיד לנו, לגבי הקמה של עמקי מימן. זאת אומרת, מבינים שיש כאן עניין, משרד האנרגיה והתשתיות רוצה ללכת לכיוון הזה, אוסף כרגע את כל ההערות של הציבור, ויוציא בסוף איזשהו סוג של, אנחנו מקווים, של פורמט, או של הצעה לתמיכה, למענקים. בסוף הכיוון יהיה ככל הנראה להקים עמקי מימן. בתחום של עמקי מימן, גם על זה בטח לאור ידבר, אז גם בעולם כולו אנחנו בתוך תהליך, זאת אומרת בכל אירופה יש נגיד נדמה לי כבר איזה 80 עמקי מימן מאושרים, תוכניות מאושרות, אבל יש מעט מאוד בפועל, נכון? כמה יש בפועל, כמה בודדים באירופה, שזה כאילו האיחוד האירופי הכי מתקדם בתחום. אז למה? מכיוון שבמימן יש כל מיני קשיים שאנחנו עדיין עוד לא התגברנו עליהם במובנים הטכנולוגיים, יש עדיין הרבה מה לעשות בכיוון הזה, אז כרגע בעיקר מנסים לעודד או לתמרץ סטארט-אפים וטכנולוגיות ואקדמיה, שיוציאו יותר מהכוח אל הפועל, ויש בעיה אמיתית כלכלית, זאת אומרת, עדיין יש קושי אמיתי של התכנות כלכלית, ללא תמיכה כספית כבדה מאוד, זה לא יקרה. אני רק אגיד בסוגריים, כי זה לא נושא הפרק, שבאנרגיות מתחדשות, זה בערך היה המצב לפני 15 שנה, ומאז אנחנו יודעים שהייתה התפתחות, בעקבות תמיכה ממשלתית, ובעקבות גם, נגיד בישראל בוודאי, כל התהליכים שעשו עם חברת החשמל, והפירוק של המונופול שלה בתחומים מסוימים וכולי, והרבה מאוד עידוד רגולטורי, הביא לכך שהיום החשמל הסולארי יותר זול, מחשמל קונבנציונלי, וזה ממש עניין של לתת את הפוש, את הבוסט הראשוני, ואחר כך זה ישתלם. אנחנו מקווים שככה זה יהיה גם במימן.
אוקיי, אז עכשיו אני רוצה רגע, ברשותך ליאור, שאתה תספר לי יותר על איך מייצרים את הדבר הזה, ולמעשה, אוקיי, אנחנו כבר זה, מעין סיכומון ביניים, אנחנו מבינים שהמימן, גם אם הוא לא stand alone, אוקיי, משהו שאנחנו צריכים, הוא כחלק ממגוון, שבכל זאת אנחנו צריכים מגוון של מקורות כדי לייצר אנרגיה, גם כי אנחנו מייצרים יותר, גם כי אנחנו משתמשים יותר, גם כי אנחנו לא יכולים לשים את הביצים שלנו בסל אחד, זה החיים. עכשיו תסביר לי איך מייצרים את זה.
לפני שנסביר איך מייצרים את זה, בוא רגע, אנחנו לא דיברנו גם על החשיבות של המימן ולמה. Okay. כמו שאתה הסברת, לא אני אגיע לזה, פשוט אומר, מימן הוא למעשה, וזה הסבר כימי של כלכלן. בסדר? אז אני אומר, מימן הוא היסוד, כמו שמעת, הראשון בטבלה המחזורית H, ולהבדיל מכל הדלקים האחרים, הפוסילים, הגז טבעי, בנזין, סולר, אפילו אתנול, באמת דלקים שהם משמשים אותנו היום בכל מנוע או בכל טורבינה שמניעה לייצור חשמל או אנרגיה, יש בה פחמן, זה שרשרות פחממנים שכשאתה שורף אותם או משתמש אותם הם נפלטים ל-CO2, וזה למעשה הפליטות גזי חממה. צרכת אנרגיה, פלטת פליטות גזי חממה, וזה לא משנה מה מקור האנרגיה שלך. למעט מימן, או אנרגיה מתחדשת, אבל רגע, מימן, H, אם אני יכול גם להשתמש איתו בשריפה, אני יכול גם לשרוף אותו, יש לו ערך קלורי, ואני יכול גם להשתמש בו לייצור חשמל, אוקיי? הוא מולקולת מימן, גם אם מתרכבת עם חמצן, שזה תהליך השריפה, אין אין פליטות גזי חממה, וזה הקסם הגדול. עכשיו נשאלת השאלה, ופה אני מגיע למה שאתה אומר, איך מייצרים את המימן?
רגע, אז בוא נסביר, אוקיי? אם לא הובן מההתחלה, אז אנחנו נדייק את זה. המימן עצמו, once אנחנו משתמשים בו להפקת אנרגיה כזאת או אחרת, אינו מזיק, אינו מייצר לנו איזשהו סייד אפקט לסביבה, לא כל מה, כל מה שקורה כשנפלט פחמן.
הוא מייצר עדי מים.
עדי מים. אם נשרף, אז יוצא כזה...
כן, עדי מים. אוקיי? מה שכן מאתגר, זה הדרך להגיע אל המימן.
אמת.
אמת.
בדיוק. שוב, המימן צריך איכשהו לייצר אותו. ואם השתמשת, למשל, בגז טבעי, גז טבעי למאזינים שעדיין איתנו, וקצת מתענים איזה CH4.
איתנו, יש לנו...
יש לו ארבע מולקולות מימן.
כן.
אוקיי? יש לו ארבע מולקולות מימן. זאת אומרת, גז טבעי, אני יכול לקחת אותו, ולעשות לו תהליך כימי כלשהו, סטים רפורמינג, לא ניכנס פה רגע לזה, ולהפוך אותו למימן. מה קורה לי בדרך? אבל אני משחרר את הפחמן. אז זאת אומרת, זה לדוגמה תהליך ייצור אחד שנקרא סטים רפורמינג, שאני יכול לייצר אותו, זה יכול להיות מדלק סטנדרטי, מסולר, מבנזין.
זה מחזור אנרגיה.
יפה.
לידיעות נגיד שזה מחזור
אנרגיה. השיטה השנייה היא באמצעות תהליך אלקטרוליזה, שבו אני מפרק את המים H2O למימן וחמצן, אוקיי? וזה אני צריך אנרגיה חשמלית. אם אנרגיה חשמלית השתמשתי באנרגיה של הרשת, שהאנרגיה של הרשת משורשרת אחורה משריפת דלקים או גז טבעי, אז למעשה, לצורך ייצור המימן, פלטתי פחמן דו-חמצני. ה-Holy Grail, המימן הכי שכולם מדברים עליו, זה למעשה מימן שמופק בתהליך אלקטרוליזה ממים, מפירוק של מים, שהאנרגיה ששימשה לפירוק היא מאנרגיה מתחדשת, ואז למעשה בכל התהליך, אין לי פליטת פחמן דו-חמצני.
תגיד להם את הצבעים.
אנחנו צריכים להגיע למימן ירוק.
יפה, עכשיו, איך מיוצר המימן, זה בדיוק הצבעים של המימן, כי בסופו של דבר, למימן הוא גז, אוקיי? אין לו צבע למעשה. אבל מה שחומר הזינה ששימש, או הפידסטוק, מה שמוגדר, ששימש לייצור שלו, הוא זה שקובע מה הצבע של המימן. לדוגמה, מימן שמיוצר מגז טבעי, נקרא מימן אפור, מימן שמיוצר מפחם, ויש גם כאלה.
שחור.
אוקיי, הוא, כן, שחור או חום. מימן שמיוצר מאנרגיה
משמש.
מתחדשת, משמש, מימן ירוק. ירוק. אוקיי, ויש מנעד, יש, תאמין לי, קשת של צבעים, אני אפילו יודע שיש מימן ורוד, אוקיי? מימן ורוד זה מימן שמיוצר אגב, ולתאריך אלקטרוליזה, מאנרגיה גרעינית, שגם לא פולט פליטות גזי חממה, אבל יש את ההשלכות האחרות שלה. זאת אומרת, יש פה קשת של צבעים של המימן, שבסופו של דבר, אגב, זה אותו חשוב לזכור, זה אותו מימן, המולקולה היא אותה מולקולה, אפשר להשתמש בה לאותם צרכים, זה לא משנה מה הצבע, איך נקרא הצבע שלה, זה פודקאסט, אז רואים, אבל זה לא משנה מה הצבע שלה, זה מימן, זה מימן, ולכן אם ייצרתי לדוגמה מימן חום או שחור, מנפט או מפחם, אז לא עשיתי כלום. אוקיי? לכן...
ייצרתי כאן בליזציה.
בדיוק, לא, אפילו בחישוב אני חושב...
ניסיתי להפחית את העניין, ובסופו של דבר ייצרתי יותר נזק בזה שניסיתי להפחית את העניין.
בדיוק, כי גם תהליך האנרגיה שהשקעת בתהליך, וגם את... בקיצור יכול להיות שגרמת גם נזק.
אני ממסגר את זה רגע, אוקיי? ואז אני רוצה רגע לעבור להווה. אוקיי? לקראת סיום אני רוצה רגע להבין מה כבר... יש עכשיו כבר עושים... גלית אמרה שבא... זה מה שהיה, אנחנו היום, זה מה שהיה אנרגיה מתחדשת לפני 15 שנה. אז תכף נדבר גם על מה עושים כבר עכשיו, אוקיי? אבל מה שבעצם אתה אומר לנו, אוקיי, נעשה רגע סיכומון, המימן עצמו לא מזיק. התהליך אצלו, ההפקה, אוקיי, היא מתחלקת לנו לצבעים. ככל שאנחנו נשתמש יותר באנרגיה מתחדשת, היינו, נגיע למימן ירוק, כך, יוטב. עכשיו מה האתגר? האתגר הוא להגיע כמה שיותר, להפיק את המימן באמצעות המימן, להגיע למימן ירוק. אוקיי, נכון? זה ה...
זה אחד האתגרים.
בסדר, כן, אני בטוח. בוא נדבר רגע על ההווה. בהווה יש לנו כבר חברות רכב שנכנסו קצת לתחום.
נכון.
ספר.
יש כמה חברות, כמה סוגים של חברות רכב. אחד, שוב, מה שאנחנו שומעים היום זה בעיקר למעשה על תאי דלק. תא דלק זה למעשה, תחשבו על סוללה, שמה שאני מזין אליה זה את המימן, ואני מקבל חשמל ועדי מים. אוקיי, זה נקרא תא דלק, פיול סל. היום הרבה חברות הולכות לכיוון של פיול סל, אנחנו ראינו פה אגב, יש בישראל מסעיות של כל מוביל מבית יונדאי שנוסעות על, 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 על מימן, יש כלי רכב פרטיים שנוסעים על מימן, מרצדס וכאלה אחרים גם יוצרים, זאת אומרת, תעשיית הרכב הולכת גם לכיוון הזה. יש חברות רכב אחרות, למשל טויוטה, שמשתמשת במימן במנוע בעירה, זאת אומרת, שלוקחת את המימן ושורפת אותו במנוע בעירה, יש לו...
ויוצא מים. רגת,
ויוצא, כן. כן, לא, ולא יוצא פלטות גזי חממה, שזה מה שחשוב להם
והיא
בעיקר.
והיא היחידה, נכון? היא
אני חושב שהיא...
יצרנית הרכב היחידה היום.
היא היחידה, אבל להגיד שהיחידה טויוטה זה מעצמה, זה מוביל שוק ב, כן. בכל העולם, ואם הוא אומר אמירה שהוא הולך לכיוון של מנועים, נכון. ולא לכיוון של תדלק, זה אמירה. נכון. אוקיי, זה גישה אחרת שאסור לפסול אותה.
לא, גם אני רציתי רק להגיד על הקטע הזה, שבאמת טויוטה תמיד הייתה נושאת הדגל, כשאחרות הלכו לכיוון של חשמל. כאילו יש הרי את הקטע של מכוניות חשמליות והיברידיות, אז היא הלכה, היא הימרה על המימן. כן,
בדיוק. אז כן הולך, אז כן יצרני הרכב גם הולכים אל הכיוון הזה. הצוואר הבקבוק אגב שיש בכל נושא המימן, וזה אני מזכיר מאוד, שמימן הוא גז, ולא רק שהוא גז, כמו שאמרנו, הוא גז ראשון בטבלה המחזורית, זאת אומרת, הוא קל ונדיף מאוד. אם שחרר מימן, הוא טס למעלה ישר, כי הוא הכי קל, הוא היסוד הכי קל בטבע, הכי קטן בטבע.
זה כיף לו?
את האמת, כיף לו, הוא חופשי. מצד שני, אם אתה רוצה להשתמש בו, אתה צריך לתפוס אותו, ולאחסן אותו, כי למעשה דלק, שאתה משתמש באנרגיה, אתה צריך מאגר אנרגיה, או נגיד, תחשבו על טנק דלק, טנק דלק, אתה צריך, יש לך טנק, אתה תמלא אותו, ואז אתה תיסע. במימן אתה צריך טנק דלק, שהוא למעשה מכל לחץ, עם הגז הכי קטן והכי נדיף שיש, ואתה צריך לספק אותו לתוך הרכב, אז זה אתגר. מבחינת הלחצים, נגיד לחצים מאוד גבוהים, כדי לאפשר כמות מימן סבירה במחלים שיכנסו ברכב או בכלי תחבורה אחרים, אתה צריך להוביל אותו, לתדלק אותו, זה אופרציה מאוד מאוד מורכבת. וגם פה יש אגב כמה גישות, האם אני מייצר את המימן בתחנת הדלק עצמה, או שאני מייצר את המימן במקום אחר ומוליך את המימן במחלים או בדברים כאלה אל תחנת הדלק, יש פה גישות שונות וזה אתגרים מאוד מאוד גדולים, שמשפיעים על, על שיטת היישום, איך, למה אני לא רואה עכשיו הרבה כלי רכב של מימן, כי שיצרן רכב, מוכר רכב, הוא רוצה לוודא של הצרכן או ללקוח, יהיה איפה לתדלק את הרכב.
בסוף.
זה
בתכלס של החיים. נכון. בתכלס של החיים. אבל אנחנו נקבע דייט לעוד 15 שנה, ונראה מה קרה.
עד לפני.
כן, עוד לפני?
כן,
זה... האמת זה משמח אותי, אני אשמח לראות אתכם לפני.
קודם כל תראה אותנו. תנחשת מי תראה. חוץ מזה לא, בקטע הזה באמת יש אולי צריך להגיד את הנושא הזה באמת של עמקי המימן, שבסוף באיזשהו סוג של קונסורציום של תעשייה, שזה כאילו האוף טייקרים, נכון? אלה שרוצים לקחת את המימן, סטארט-אפים שיפתחו טכנולוגיות.
כדי להיטיב את התהליך של ההפקה.
חייבים לעשות משהו כדי שזה יהיה יותר כלכלי, יותר פיזיקלי, פיזיביליות פיזיקלית וכו', ורגולציה שתאפשר את הדבר הזה, הצירוף של כל אלה ביחד.
נכון, זה הגישה אגב להקים עמק מימן, שזה נשמע, זה להקים מקום אחד מרכזי, כי אגב, השימוש במימן הוא לא רק לאנרגיה, אלא גם לשימושים תעשייתיים, לשימושים של קירור, לשימושים אחרים. זאת אומרת, אז אם אתה יכול לייצר במקום אחד, בעמק מימן, מימן ממגוון מקורות, אוקיי? יכול להיות מנהרה מתחדשת ויכול להיות ממקורות אחרים, אתה יכול גם לשנה אותו ולהעביר אותו לצרכנים שקרובים אליך, אז למעשה יש לך פה עמק מימן שאתה יכול ליצור אקוסיסטם שמייצר וצורך את האנרגיה של עצמו. אנחנו הצלנו למשל להשתמש בתשתיות של חיפה, אוקיי? ולהפוך את זה לעמק מימן. יש אנשים שמדברים על יוטבטה, עמק מימן באזור הערבה, להקים פאנלים סולאריים, צריך להביא את הביקוש לשם. יש מגוון גישות, אבל זה באמת העתיד, ולשם מה הולך. ואגב, עוד מילה על אירופה, אירופה מבינה שהיא רוצה לעבור למימן, אבל באמת היא לא יודעת איך לייצר כל כך במימן שהיא צריכה, אז היא בוחנת יבוא מימן ממדינות אחרות, בין היתר מישראל. אז למשל, אם אתה רוצה להקים עמק מימן, אתה צריך להקים אותו בקרבת נמל, כדי שתוכל לשנע את המימן, נגיד לאירופה, ששם יהיה עיקר הביקוש. יש פה עולם שלם שיתפתח ב-15 שנה הקרובות, והוא יהיה מאוד מעניין ומרתק.
שדרך אגב, בהקשר, סתם, אני חייבת איזה אנקדוטה, שבתוך השישה סקטורים שמשלמים סיבם, אני לא יודעת אם אתה זוכר שדיברנו על זה באחד המקומות הקודמים, מס פחמן בגבולות, בין ששת הסקטורים, אז יש גם מימן. כי כבר מן הסתם מבינים שגם מימן הוא דבר שמיובא ומיוצא היום, בדרך כלל לצרכים תעשייתיים, נכון? כי מימן הוא טוב לדשני, לתעשיית הדשנים, וכולי, אבל זה, מימן זה דבר שנחשב סקטור שפולט הרבה פחמן, כי זה המימן האפור. ומעניין, כשיהיה מימן שהוא ירוק, ומיוצר באופן שאינו פולט פחמן, אז גם עונה גם על הצורך הזה להפחית פלטות, וגם עם אנרגיות וכולי.
טוב, עשיתם לי פה כמה רעיונות. אחד צריך לדבר עוד על הקבוצה הזאת, של דלקים סינתטיים.
נכון.
באופן כללי, אבל עוד חזון למועד. ליאור שמואלי, עורך דין גלית אופר, תודה רבה שהייתם איתנו.
תודה.